עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:30, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטלי אייל טלרמן, האחראים על השידור ב-103 FM עם איציק אהרון וסער בן חמו ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, בוואטסאפ 054-70-103-70, מי שרוצה לשאול שאלות, לקושקושיות, לחוט חידות, 054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים שבוע נוסף, אי אפשר לא לדבר בכמה מילים על הקורונה, קורונה מעסיקה עם את כולנו, בעולם המגפה כמובן ממשיכה להשתולל, בעיקר במדינות שלא קיבלו חיסון, ואני מדבר על מדינות כמו הודו, רוסיה, יש סיישל, האמירויות, אפילו בארצות הברית, כמובן במדינות מדרום אמריקה, למעלה מ-4 מיליון אנשים מתו בעולם מהמחלה, מחצית מהם בחודשים האחרונים, וגם יש לנו למעשה, אני לא יודע אם לקרוא לזה גל או גלגלון או גל קטן, אבל יש לנו גם כן התפרצות חדשה בארץ, אבל היתרון הוא שההתפרצות בארץ היא לא התפרצות כללית, אלא מדובר בהתפרצויות מקומיות, או יותר נכון, איך לקרוא לזה, הרבה התפרצויות קטנטנות. ומקומיות. כבר היום, יום שישי, יש למעלה מ-200 אנשים חדשים שנדבקו, ואני מניח שזה ילך ויעלה. אין עלות בתחלואה, וזה המזל הגדול. אין יותר חולים קשים. יש יותר חולים, אבל לא יותר חולים קשים. אין יותר אשפוזים. מצאו גם באשקלון, במאה ביוב, את המוטציה ההודית, כלומר, אם מצאו במאה ביוב, זה אומר שבאשקלון יש חולים שכנראה עוד לא הותרו, ומה שאני מציע לכולם, מה שמשרד הבריאות מציע, לא לחכות להוראות של משרד הבריאות להכריז על מסכות, מקומות סגורים, מקומות הומי אדם, תשתמשו במסכות, קחו בחשבון שכ-800 אלף איש בארץ מבוגרים לא מחוסנים, שהילדים לא מחוסנים, אמנם הם לא חולים, אבל הם נשאים, והם יכולים להדביק את הסבא והסבתא, והחיסון לא תופס לכולם, כלומר, החיסון הוא עוזר ברבון מוגבל. עכשיו, אמנם הוא גורם לכך שגם אם אנשים מבוגרים נדבקים במחלה, ואנשים שחוסנו פעמיים נדבקים עדיין במחלה, הם מקבלים אותה בצורה קלה. אז בארץ התחלואה מתגברת, כפי שאמרנו, בעיקר במוטציה האודית שנקראת דלתא, בניגוד למוטציה הבריטית שנקראת אלפא, וכמעט כל החולים החדשים שיש לנו במגפה בגל הזה הנוכחי, הם כאלה שסובלים מהמוטציה ההודית. כלומר, זה כבר מוטציה חדשה, החיסונים של פייזר מגינים ממנה, אז אנחנו מוגנים לפחות ב-80%, אם לא ב-92% או 96%, אז נצפה לטוב, אבל כדאי להיזהר. זהו, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, פרופסור קרסו?
כן, שלום.
שלום, מדברת רחל.
שלום, רחל.
ואני בת 71.
כן, אני איתך.
ויש לי מחלות רקע של סוכר, בלוטת התריס ולחץ דם.
כן.
עכשיו, הכדור של הלחץ דם... היה לי כדור של דופלקס, כן. 10/160.
כן.
הוא גרם לי לבעיות.
אוקיי.
כאילו התנפחות בשוקיים של הבלוטות.
לא של הבלוטות, של כף הרגל.
לא בכף הרגל, אלא בשוקיים.
בשוקיים? בלוטות?
בשוקיים. וגם יש לי התנפחות בכף הרגל קצת.
אוקיי, התנפחות בכף הרגל בסדר, בשוקיים בלוטות, איזה בלוטות בשוקיים?
בשוקיים אין בלוטות, שומנים, אני יודעת מה...
אוקיי, התנפחות, בצקת.
התנפחות, בצקת, לא יודעת איך אני אקרא לזה. בקיצור, הרופאה הפסיקה לי את הכדור ונתנה לי כדור אחר.
כן.
אם אתה רוצה את השם של...
לא חשוב, מה השאלה?
לא חשוב. עכשיו, מה שראיתי, שהכדור הזה מוריד לי את הלחץ דם.
מצוין, לצורך כך הוא התכנס איתך.
נכון, אבל הוא מוריד לי את זה למטה מדי.
אוקיי, אז...
הבנת? ואז אני כאילו מרגישה קצת חולשה.
יש אפשרות לחצות...
החלטתי להפסיק אותו.
לא, זה לא חוכמה גדולה. השאלה אם יש אפשרות...
הצגתי אותו על דעת עצמי כמובן.
יש אפשרות לחצות את הכדור הזה לשתיים?
כן.
אז תחצי את הכדור לשתיים ותנסי לקחת חצי כדור ותראי. אבל
אוקיי.
כן, אבל לא להפסיק לגמרי, להפסיק לגמרי, מחרתיים יקפוץ לך לחץ הדם חזרה לערכים גבוהים, ואנחנו מעדיפים לחץ דם גבוה או לחץ דם נמוך על לחץ דם קופצני. אז תקחי חצי כדור ותקשי לרופאה, אולי תיתן לך כדור אחר, או תיתן לך בעצמה במינון יותר קטן.
השאלה שלי, למה אני לא יכולה להפסיק את הכדור הזה?
משום שברגע שתפסים, אם את סובלת מיתר לחץ דם, ולחץ
אבל
הדם...
אבל לא, לא יתר לחץ דם גבוה מדי.
זה כאילו. לא משנה, יתר לחץ דם מזיק גם אם הוא לא גבוה מדי. השאלה היא, אם מפסיקים כדור ללחץ דם, כן. הדרך היחידה היא לחכות שבוע-שבועיים, כן. ולעשות בדיקה שנקראת הולטר של לחץ דם.
כן.
ואז לראות אם במשך 24 שעות יש מצבים של לחץ דם גבוה או לא. אבל להוריד את הכדור ללחץ דם, ואז לחץ דם יהיה גבוה ולא תרגישי, ייווצר הנזק. הרי אנחנו קוראים ליתר לחץ דם הרוצח השקט.
כן.
לא רוצים שהוא ירצח אותך בשקט.
נכון.
זהו.
אוקיי.
אז מה שאני מציע, כדורים לא מפסיקים, אלא מורידים לחצי מינון.
כן.
וניגשים לרופא בקופת חולים, ומספרים לה, תקשיבי, הלחץ דם שלי ירד יותר מדי. הורדתי לחצי מינון, מה לעשות? מה לקחת, מה לא לקחת? אולי היא תגיד לך, תבדוק לבדוק 3 פעמים, והיא תגיד לך, אוקיי, בואי נפסיק אותו, ונראה מה קורה בעוד שבוע. בואי אלינו, נבדוק כל כמה פעמים. והדבר הנכון ביותר הוא לעשות, לקחת חצי כדור, ולעשות בדיקה, כי יכול מאוד להיות שיש שעות, שעה נגיד אחרי הכדור, שעתיים אחרי הכדור, שהלחץ דם נמוך, אבל אחרי כך יכול להיות שהוא קופץ.
Okay.
כי הבעיה בלחץ דם גבוה, שלא מרגישים שהוא גבוה.
בסדר.
אוקיי?
תודה רבה לך.
טוב, כל טוב, רחל.
ביי, כן. תודה.
ביי ביי, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת רונה, אני בת 56.
כן, רונה.
ואני פונה אליך בקשר הפרעות קשות של שינה.
כן.
למה אני אומרת קשות? מכיוון שזה אפילו הפסקתי לעבוד מאז המצב הכרוני שלי. אני פשוט לא חיה. איכות החיים שלי ירדה.
למה? אני... בואי נראה, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. למה את לא ישנה? מופיעות לך מחשבות תורדניות לפני השינה שמפריעות לך להירדם?
לא, אני ישנה אם אני הולכת למיטה לישון, אין לי בעיה, אני נרדמת כי אני עייפה.
את נרדמת, אבל... ואחרי כמה זמן את מתעוררת?
אני מתעוררת אחרי שעתיים, עוד הפעם מנסה לקחת כדור ולהירדם, אחר כך בשלוש וחצי, מנסה לקחת כדור להירדם, זה לא עוזר לי הכדור. ואז מגיעות המחשבות התורדניות שמשגעות לי את החיים, ואני ככה משלוש וחצי ערה במיטה, שאני כבר מתייאשת וקמה, ואני צריכה לדעת שאני צריכה ללכת לעבוד 8 שעות, ואני לא יכולה, כי אני מותשת. וככה זה משהו כרוני כבר.
כשאת אומרת כרוני, כמה זמן זה?
זה בשנתיים האחרונות, הגעתי למחלקה, אני מתביישת להגיד לך, יפנו אותי לגאה. ביוגיה נתנו לי כדורים, סרקוול, פרפנן, אני לא יודעת על מה ולמה.
זה כדורים שמשפיעים על מחשבות גם, והם מרגיעים מאוד, כן.
נכון, אז הפרפנן עזר לי איזה שבוע, והסרקוול, ה-25 מיליגרם עברתי, עזר לי גם איזה שבוע, היום אני שותה אותו, עובר בפניי, כאילו גם לא עוזר לי. הגעתי למצב ממש...
האם את היית במעבדת שינה?
כן. יש לי הפסקות שינה, נשימה.
נו, אז ניסו לתת לך משהו לשפר את את הנשימה בשינה?
הוא הפנה, זה במכון מור, הם הפנו את זה לרופא המשפחה, רופא המשפחה, את תלכי עם סיפאפ, הוא אומר לי, את תוכלי להיות, כאילו מזלזל בזה שאני מסוגלת.
תקשיבי, לא. אם יש הפרעה בשינה, ואם יש דום נשימה בשינה, ואיכות השינה לא טובה, ומתעוררים כל הזמן, אז לא ישנים טוב בלילה. אני מכיר אנשים שלא ישנו טוב בלילה, שמו סיפאפ, ומאז שנתם מצוינת. אם יש סיבה ומצאו דום נשימה בשינה, אז זה גם קשור בעלייה בלחץ דם, זה גם קשור בעלייה בטרשת עורקים, זה גם קשור בתחלואת לב יותר גדולה, זה גם קשור בזה שאת קמה לתת שתן כל כמה זמן עם פי יבש, יש כל מיני תופעות אחרות שקשורות לדום נשימה בשינה. זה לא דבר שכדאי...
וכל הקטע שאני גם לא מניחס לשינה עמוקה, כי יש לי את הטלפון שנותן לי את המדד, אין לי שינה עמוקה, הכל קלה.
מה זאת אומרת טלפון שנותן
לך? סליחה, השעון שיש לי את ה... הוא נותן לי את הפרמטר, כמה ישנתי, כמה...
איזה שעון ביד? אקטיגרף?
כן.
ואת בודקת כל חצי שעה כמה ישנת?
לא, לא כל חצי שעה. אני מסתכלת בבוקר איך ישנתי, אז הוא מראה לי שמשלוש אני ערה, ושעות השינה שלי העמוקה בכלל לא הייתה, הערה הייתה 25 דקות, אחר כך...
האם ניסו לתת לך מלטונין, צירקדין?
כן, ניסו לתת לי.
לכמה זמן?
אז זהו, אז אני השתמשתי בו רק שבועיים.
נו, אז למה זה עוזר? לחברה שמייצרת אותו, לא לרונה.
לכמה זמן אני צריכה ככה...
לפחות להתחיל חודש עד שרואים אם זה מסדר את המחזוריות של השינה. אני חושב שאת צריכה ללכת לרופא שהוא מומחה לשינה. ויש נוירולוגים...
זה נקרא נוירולוג?
יש נוירולוגים שמומחים לשינה, ויש רופאי שינה.
אוקיי.
איזה קופת חולים יש לך?
כללית.
אני לא יודע, צריכים לראות מי מומחה לשינה בכללית, ואם לא, אז ללכת באופן פרטי, יש לך פלטינום, אז יש לך ביטוח משלים, אז תלכי באופן פרטי לאחד המומחים לשינה, שהוא ייתן לך כמה אפשרויות.
אפשר לסדר את זה?
בוודאי שאפשר לסדר את זה. קודם כל צריך לדאוג לדום נשימה בשינה. אז או לפתור לך את הבעיה עם סיפאפ, ואפשר להתרגל לסיפאפ, זה קשה לחלק מהאנשים, זה קל לחלק אחר, אבל ברגע שהתרגלת לשינה עם סיפאפ, גם אם תלכי לנוח חצי שעה אחר הצהריים, תרכיבי את המכשיר ותשני איתו טוב. כן, אני ישנתי שנים עם סיפאפ, כשהיה לי עודף משקל. אז הייתי ישן עם סיפאפ, והייתי ישן נהדר. יש לך עודף משקל?
לא.
לא. עכשיו, זה לא אומר ש... דום נשימה בשינה, זה לא פונקציה ישירה של עודף משקל. עודף משקל זה רק אחת הסיבות לדום נשימה בשינה.
אז
אבל צריך לראות מה הסיבה. אם לא סיפאפ, אז אפשר לעשות סוגים של ניתוחים מסוימים, בלייזר או בקובליישן, יש טכניקות שונות בגרון שפותחים את דרכי הנשימה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, צריך לראות, אולי צריך להוסיף לך דווקא תרופות מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות, לא האנטי-פסיכוטיות. את קיבלת תרופות מהמשפחה של התרופות האנטי-פסיכוטיות.
אני לוקחת, כן, אבל אני לוקחת גם ציפרליקס, כבר 4 שנים, 10 מיליגרם, כל בוקר.
אוקיי, אז א', יכול להיות שזה לא מספיק, ב', יכול להיות שציפרליקס לא התרופה הנכונה, אלא הצריכה תרופה, נגיד, כמו ויאפקס, או כמו וולבוטרין, תרופה שמעלה לא רק את הסרוטונין, אלא גם את הדופמין וגם את האדרנלין, את הנגזרות של האדרנלין. זה לא... יש רופאים שהמומחיות שלהם זה שינה. לפתור אותך בזה שקחי סרוקואל ולכי הביתה, זה לא פתרון.
כן, אבל זה לא תקחי הביתה, הם השפזו אותי שם. הייתי במחלקה. אני לא יודעת אם אני עושה שם. אבל זהו, ריתקו אותי למיטה. הייתי קשורה. למה? בגלל שלא מצליחה לישון.
היית קשורה?
זה הדבר הנורא שלי, כן. הייתי קשורה.
לא, אני לא, נשגב מבינתי.
אז אתה רואה? ופשוט חזרתי הביתה עם רמה של...
רגע אחד, את התאשפזת מרצון, אני מניח.
לא, הם אמרו לי, תשמעי, המצב שלך גרוע, וכמו שאנחנו רואים שאת כמה חודשים את לא ישנה טוב, אנחנו פה ננסה כל מיני כדורים ונראה מה מתאים לך. עדיף שתישארי פה.
אבל זה לא היה אשפוז כפוי.
לא. אבל זה היה אשפוז נוראי.
כן.
זה לא משנה כפוי, לא כפוי, בוא אתה, המקום הזה נורא.
כן, אני מבין אותך, אני לא מבין מדוע, אבל אני מבין אותך. אבל בואי לא ניכנס לזה כרגע. מה שאני כן מציע זה שתנסי לפנות לרופא שהוא מומחה להפרעות שינה.
תגידי, ביופידלקיה, זה
אולי? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני לא הייתי מחפש פתרונות, הייתי מחפש הבחנות. עכשיו, את נחה אחר הצהריים?
לא, אני לא יכולה. אני יודעת שאם אני ינוח, אז אני בכלל לא ישן בלילה.
אוקיי, לא, לא, לכן אני שואל. לכן אני שואל.
לא. לא, אני אשתדלת שממש לא לגעת.
אוקיי, בסדר גמור. תקשיבי, יש רופאים שמומחים לשינה. יש נוירולוגים שמומחים לשינה. ישנו פרופסור ירון דגן, שנדמה לי שהוא מקבל באסותא בתל אביב, והוא מומחה לשינה. ישנם רופאים נוירולוגים, ובכל קופות החולים יש רופאים שמומחים לשינה. אם את מוצאת שם, תלכי, יש לך פלטינום, יש לך ביטוח משלים, תלכי דרך הביטוח המשלים, תקבלי קבלה, תקבלי חשבונית, תגישי את חלק מההוצאות, תקבלי, תשמעי מה הוא מציע, מה הוא אומר, הוא יעבור על הבדיקת שינה שלך, הוא יציע לך את ההצעות, ואני מכיר מעט מאוד אנשים שלא הצליחו לפתור להם את הבעיה. ולדעתי חלק מהבעיה היא בהחלפת הציפרלקס לכדור שמעלה גם את הנורפינפרין, גם את הנורדרנלין, אותה משפחה, גם את הדופמין וגם את הסרוטונין, ולא רק את הסרוטונין.
אוקיי, בסדר.
האם ניסו לתת לך כדור בשם מירו לפני השנה?
כן.
אוקיי.
עוזר לי לקטר זמן קצר עד שאתה מתרגל
אליו. אוקיי, בסדר, אז החוכמה לפעמים היא לקחת כדור שעוזר לך לזמן קצר. עוזר לך לזמן קצר, ברגע שהוא מפסיק לעזור, את עוברת לכדור אחר שעוזר לך לזמן קצר. זאת גם טכניקה.
כן.
נותנים כדור שינה, כדור מפסיק להשפיע, לא מחכים עוד חצי, עוד חודש שהוא יפסיק להשפיע. מפסיק להשפיע.
כן, בבית חולים נתנו לי קלונקס. כן. שרדו לי הידיים והרגליים ולא הבנתי למה, כי רציתי רק לישון, ולא הבנתי למה כבר אני הפכתי להיות כך.
זומבי הפכתי.
במצב הזה. קלונקס, נתנו לי בכדורים, בכמויות, כמו סוכרות, לתוך הפה, יאללה, נו, תרדמי.
טוב. אוקיי, אוקיי. טוב, תרגישי טוב, רונה, כל טוב, ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום דוקטור, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, ברוך השם.
קוראים לי אופיר, אני בן 32.
כן, אופיר.
לפני כחצי שנה התחלתי להתאמן אימונים אישיים, בעיקר רק אנאירובי, זאת אומרת הרבת משקולות. ולאחרונה נותר לי בקע טבורי. הלכתי לרופא, הוא הזמין אותי כבקע טבורי, הבאתי לעשות ניתוח שהוא בעצמו יבצע, והוא אמר לי בינתיים לא להתאמן ולא להרים משקלים כבדים, כי זה יכול להחמיר את המצב. אז פניתי עם זה למאמן שלי, והוא התייעץ עם הפיזיותרפיסט שהוא עובד איתו, והם אמרו לי שהם ממליצים לי לא לבצע את הניתוח. כמובן אמרו, מה, אנחנו לא רופאים, אבל ממליצים לא לבצע את הניתוח, אתה יכול להמשיך בשגרה ככה הרבה מאוד זמן, במיוחד אם אתה מתאמן, זה מחזק את השרירים, מחזק את הבטן, ובעצם יכול להשאיר את המצב כמו שהוא לעוד הרבה מאוד זמן. ואני ככה מתלבט באמת אם להקשיב לפיזיותרפיסט או לרופא, ומה לעשות.
אני חושב שהתשובה לשאלה היא בגוף השאלה. אם אתה הולך לרופא, או אתה הולך לפיזיותרפיסט, למי להאמין יותר? אני, אם אני היית תלוי בי, אני, אם יש לך בקע טבורי, לבקע יש גם סיבוכים, אמנם קלים, אבל סיבוכים, יכול להיות גם בקע קלו. זה גם תלוי בגודל של הבקע. עכשיו, אם הם היו אומרים לך, בוא תמשיך להרים משקלים, ותשים חגורת בטן חזקה שתחזיק לך את הבטן, ותמשיך להרים משקלים, אז הייתי אומר, יש פה אולי מחשבה עם היגיון. אם היו אומרים לך מה שאני מציע לך, כמה משקל אתה מניף?
כרגע הורדנו את המשקלים בגלל הבקע
טבור. כמה הרמת בשיא התפארתך?
70, 80.
למה? כי זה מה שאמרו לך.
נכון.
כמה אתה שוקל?
95.
כלומר, הרמת כמעט את משקל גופך.
לא, פחות.
פחות. אז אני הייתי אומר לך, אם במקום להרים 70-80, כמה פעמים אתה מרים 70-80 קילו הרמת?
יש לנו פעמיים, שני
מולים
בשבוע.
לא כמה פעמים בשבוע, כמה פעמים כל סט?
שלוש פעמים
80 קילו.
שלוש פעמים המשקל הזה, לפני כן חימום על משקלים יותר נמוכים.
אני הייתי אומר לך, במקום להרים 3 פעמים 80 קילו, תרים 6 פעמים 40 קילו. אתה עושה את אותה עבודה, אתה רוצה להיות מר עולם?
לא, ממש לא. המטרה זה חיתוב והרזיה.
אז אם המטרה היא חיתוב והרזיה, אם היית מרים 40 קילו 6 פעמים, במקום 80 קילו 3 פעמים, הסיכוי שהבקע היה מתרחב וגדל שקטן. הרי לכולנו, הבקע הטבורי יוצא במקום שבו הטבור היה יוצא. כלומר, הטבור שלנו בחיים העובריים יוצא מהבטן, וזה אזור שהוא יותר חלש ביולוגית. אם אתה עושה מאמצים גדולים על הקרום, זה לא עניין של שריר, זה העניין שזה קרום שעוטף את הבטן. יש גם השרירים האורכיים, כן? מה שנקרא השריר הבטני הישר, הרקטוס אבדומיני. השריר הזה, אתה יכול לחזק אותו. אבל בגיל מסוים, השריר יש פסיה, יש מעין קרום או גיד שמחבר את השרירים. שם הבעיה. והגיד לא מתחזק, מתחזקים השרירים. כלומר, אני הייתי קודם כל שומע לרופא ולא שומע למאמן ופיזיותרפיסט, יהיו חכמים כמו כל שיהיו. ודאי לא לאנשים שיש להם אינטרס. אז אני הייתי הולך, קודם כל, לאורתופד אחר, ושומע עוד דעה. הייתי הולך לאורתופד ספורט, ואומר לו, לא באתי לעשות ניתוח אצלך, באתי לקבל דעה מקצועית. ושומע מה אומר לך אורתופד ספורט.
לשלום את האינטרס שלו,
כן, אני הייתי, בדיוק, להגיד, אל תעשה ניתוח כשיש אינדיקציה בניתוח, ואם יהיה לך בקע קלום, מי ייקח את האחריות שיצטרכו לנתח אותך דחוף? זה אמנם נדיר, אמנם אנחנו היום ב-2021 מפחדים פחות מבקע קלו, מה שנקרא incarcerated hernia, ממה שפחדנו לפני 30 שנה. אבל בכל זאת, יש מצבים שהבקע נכלה, ואז צריכים לעשות ניתוח דחוף. אז אני הייתי...
השאלה אם לחכות למצב כזה, או לחיות עם הבקע כמו שהוא עכשיו, או להקדים תרופה למכה ולבצע את הניתוח.
אז אני, מאחר ואני לא יודע מה גודל הבקע, ומאחר ולא בדקתי אותך, וגם אם הייתי בודק אותך, אני לא אורתופד שמנתח בקעים, אז אני לא יכול לענות לך על השאלה. האם כשאתה שוכב ועושה כפיפת שוכב על הגב, ומקופף את הראש קדימה לכפיפות בטן, הבקע יוצא החוצה?
לא שם כדי, אבל
כשאני
שוכב
הבקע,
הוא נכנס,
הוא נפל, אבל אם אתה מנסה לעשות כפיפה קדימה?
לא.
אוקיי. אני הייתי הולך לאורתופד נוסף, אורתופד ספורט, ושומע את דעתו, ועד אז לא הייתי, עם כל הכבוד לפיזיותרפיסט ולמאמן כושר, הייתי מתייחס אליהם בערבון מוגבל. עם כל הכבוד, אבל בערבון מוגבל.
הבנתי.
אוקיי?
תודה פרופסור, בריאות.
כל טוב. כל טוב. אוקיי, רבותיי, רק להזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, מי שרוצה לכתוב לנו, לשאול שאלות או לכתוב הערות בוואטסאפ, 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור רפי קרסו.
שלום וברכה.
שלום, שמי אלכסנדר.
כן,
אני
אלכסנדר.
אני בן 35 אותו טוב, ואני סובל מנחירות. יותר נכון, אשתי סובלת מנחירות, מהנחירות שלי.
תשמע, כמה חדרים יש לכם בבית?
מספיק.
טוב, כן.
כן, אני רוצה לספר לך שמה שעשיתי זה, דבר ראשון, הלכתי לרופא כמובן מאף אוזן גרון, הוא הפנה אותי למעבדת שינה, שם נתנו לי איזה מכשיר שישנתי איתו לילה לא כל כך טוב, אז אני לא יודע עד כמה תוצאות שלו.
לא,
אמרו שאין שום דבר.
נתנו לך מכשיר ביד, על היד?
כן, נתנו לי מכשיר, לקחתי אותו הביתה, ישנתי איתו בבית.
זה מכשיר שכמו שעון?
וואה, אני לא זוכר, שמתי איזה משהו, שתי מדבקות על החזה נדמה לי, משהו באף, משהו באף, שאמרו לבדוק דום נשימתי נראה לי, אם אני לא טועה. אמרו שאין לי כלום בקיצור, זה מה שאני. ודבר שני, היה לי גם בעיות באף במחיצות, שהרופא אמר שיכול להיות שזה זה, וגם עשיתי ניתוח אף למחיצות, ואשתי אומרת שזה אפילו החמיר. למרות שעכשיו האף כאילו לא סתום. לפני זה הוא היה סתום
צד אחד בכלל. בדרך כלל זה לא קשור למחיצות באף. יש לך עודף משקל, אלכסנדר?
לא, לא, ממש לא. תראה, אני שוקל 68 קילו למטר 70, אז אולי טיפה יש לי קרטון קטן.
לזה לא, זאת לא הסיבה. אתה נמוך או גבוה?
מטר שבעים.
מטר שבעים. אוקיי, אתה יודע מה זה מטר שבעים. למי שהגובה שלו מטר שישים הוא גבוה, ולמי שיש לו מטר שמונים הוא נמוך, אבל זה בסדר. תשמע, אתה יודע, אני הייתי נוחר חזק מאוד. וכשאני הייתי נוחר, פעם אחת שאלתי את הבת שלי, שהייתה קטנה, היום היא כבר גדולה, תגידי לי, מפריע לך בלילה שאת שומעת שאני נוחר? אז היא אומרת לי, להפך, כשאני מתעוררת ושומעת אותך נוחר, אני יודעת שאתה בבית ואני רגועה. כלומר, זה... כן. עכשיו, אני גם הייתי מקליט את הנחירות שלי, כדי שאם אני, אם אשתי הולכת לישון לפניי, שיהיה לה נחירות שתוכל להירדם יותר טוב, כי רגילה לישון עם נחירות. אבל עכשיו בוא נדבר ברצינות. נחירות באמת
מפריע. אולי זה מפריע מאוד.
כן, כן, מפריע להרבה זוגות. זה מפריע להרבה זוגות. ופה הדרך היחידה היא לנסות לישון עם סיפאפ, עם מכשיר. יש כמה פתרונות. והפתרונות לנחירות, ישנם פתרונות ששמים אותם במדבקות. יש מדבקות שאפשר להדביק על האף. יש אפשרות לשים מכשיר בפה, כלומר, להוציא טיפה, יש מכשירים
דנטליים, טיפה להוציא את הלסת, כן?
והמכשיר הכי טוב זה מכשיר סיפאפ, שהוא מכשיר שדוחס אוויר, זה כמו משאבה, שלוקחת את האוויר מהחדר עם מסכה, והיא עוזרת לך, היא דוחפת אוויר, אוי. ואז זה לא אוי, זה, אתה אומר אוי, כולם אומרים אוי, עד שישנים עם זה ורואים שאיכות השינה הרבה יותר טובה. השאלה, אם יש לך או אין לך דום נשימה בשינה, ואני לא בטוח...
לא יודע. אני לא יודע, וזה מה שהמעבדת שינה הייתה אמורה לבדוק, לא?
נכון.
אבל לפי מה שאמרה לי שאין, אבל ישנתי בבית עם המכשיר, ולא היה לי כל כך נוח איתו, אז אני לא יודע.
בדיוק, אז השאלה, עד כמה התעוררת, כמה יקיצות היו לך, כמה יקיצות לא היו לך. תראה, אני הייתי מציע לך לפנות למעבדת שינה.
עוד פעם, כאילו.
לא, לרופא שינה.
אוקיי, לרופא שינה.
כן, עכשיו, אם מעבדת שינה, אז לישון במעבדת שינה, אולי במעבדה עצמה. ואז הם לוקחים בחשבון, גם את, הם רואים גם את פעילות גלי המוח, וגם את העוצמה בדציבלים של הנחירות, וגם את הריווי חמצן באוויר, וגם הם סופרים בדיוק, זה גם אפשר לבדוק עם האקטיגרף, אם יש דום נשימה ולא. ועכשיו יש דום נשימה בדרגה קלה, בדרגה בינונית, בדרגה קשה, אז אולי יש לך בדרגה קלה, אז הם החליטו לא להתייחס. אני הייתי בכל זאת מנסה לעשות בדיקת שינה יותר מדויקת, או להתייעץ קודם עם רופא שינה.
אוקיי, אני אשמח. זה מה שאני אעשה, אני אתייעץ עם רופא שינה, ויש לי שאלה.
כן.
ראיתי כל מיני מכשירים כאלה שמוכרים באינטרנט, לא יודע, 200-300 שקל, מכשיר קטן שנכנס בנחיריים של האף עם שתי גולות כאלה. האם זה באמת מכשיר טוב או שזה סתם?
הנחירה בדרך כלל, אם אתה ישן עם פה סגור, ואתה נושם רק דרך האף, זה דבר אחד. אם האף שלך סתום, והנשימה היא לא דרך האף, אז אם יש לך שני גולות, זה לא יפתור את הבעיה. אני הייתי מתייעץ עם רופא שינה. לפני שאתה הולך להשקיע כספים. כי בדרך כלל, אתה מתעורר בלילה הרבה פעמים,
כן, מה זה הרבה פעמים? לפחות פעם אחת.
לא, פעם אחת זה לא הרבה פעמים.
לא, אז יותר.
יותר. אתה מתעורר עם פה יבש?
נראה לי שכן. כן, מאוד יבש. האמת שבא לי ממש לשתות בדרך כלל, כן.
אוקיי, אז אתה מתעורר עם פה יבש, ואתה רץ לעשות פיפי?
כן, פיפי, והולך לשתות מים.
אז אם אתה בן 35, וקם לעשות פיפי, וקם עם פה יבש, והולך לשתות מים, אז אתה בכל זאת נושם דרך הפה, ובכל זאת הנחירות הן עם פה פתוח, ובכל זאת סביר להניח שיש לך דום נשימה בשינה.
שזה לא טוב, לא בריא, מה...
לא, זה צריך לטפל בזה. אז אני הייתי אומר...
יש כתורים וכאלו עדיין את המסכות האלה.
מסכות, טיפולים, ניתוחים, לא הייתי הולך לניתוחים, הייתי הולך יותר למסכות שאפשר להתרגל אליהם ולישון. אבל אני, יש לי את כל הסימנים בכל זאת, כי יכול להיות שבאותו לילה שלא ישנת טוב, אז לא ישנת טוב, אז התעוררת הרבה, אז לא היה לך דום נשימה בשינה, כי התעוררת קודם.
כן, אתה מדבר על המכשיר שנתנו לי.
בדיוק, זה כנראה
היה... זהו, אמרתי להם, תקשיבו, זה לא נראה לי כזה זה, כי בקושי ישנתי אולי
אותו לילה. ראו בחוץ.
היה לי קשה להסתובב איתו, היה לי קשה...
ראו בחוץ.
הוא מבושם.
ראו בחור צעיר, אמרו, יאללה, תתחפף.
כן, זהו.
אני, בכל זאת, יש לי סימנים משניים שזה דום נשימה בשינה. אתה קם בלילה, אתה קם עם פה יבש, אתה הולך לעשות פיפי, אתה... איך הלחץ דם שלך?
זהו, מדדתי, זה דווקא הוא, כאילו, בסדר, 120, 122.
זה בסדר.
על 80. בסדר. כן, כאילו, זה בדיוק הגבול כזה,
הייתי,
נכון?
אני הייתי, כן, אני הייתי מבקש הפניה לרופא שינה.
רופא שינה. אף אוזן גרון לא.
לא, אף אוזן גרון זה לא הפתרון בשלב זה. יכול להיות שבעתיד יציעו לך אולי לבדוק גם ולעשות ניתוח. אני יודע אם יש לך שקדים נושקים, אם יש לך שקדים שהם גדולים ואחד נושק לשני, אם יש לך... יש דברים שאף אוזן וגרון, אבל זה השלב האחרון, לא השלב הראשון.
אוקיי, רופא שינה, להתייעץ אותו, להגיד לו את כל מה שאמרתי לך.
בדיוק.
והוא כבר מפה ייקח את הטיפול. תודה רבה לך, אני מודה מאוד.
אבל להדגיש שאתה קם בלילה תוך כדי שינה, אתה מתעורר, אתה בן 35 ואתה הולך לעשות פיפי מספר פעמים, ואתה צריך לשתות מים כי הפה יבש. אתה מרגיש שהפה לפעמים כמו נייר זכוכית, אתה צריך להראות, הוא יבש וכאילו, האור בפה בלא היבש.
תראה, אני מרגיש שהפה יבש, אני לא יודע להגיד למה זה, כי פעם בלילה לא הייתי מתעורר ושותה. היום אני מעשן סיגריה אלקטרונית קרוב לשנה ומשהו, אולי זה מה שמייבש לי את הפה, אני לא יודע.
אתה לא מעשן את הסיגריה.
אבל הנחירות החמירו בשנה גם במשהו האחרונות.
עכשיו הצעה של חבר ללא כל קשר?
להפסיק.
תפסיק את הסיגריה האלקטרונית.
אז מה, אני אחזור לסיגריות? לא,
לא נחזור, לא לעשן בכלל.
זה ברור, זה הכי טוב, אבל לפחות זה יותר פחות מסוכן מאשר...
פחות מסוכן זה מדבקות של ניקורט או... או כל המדבקות עם הניקוטין.
עם הניקוטין,
כי מה שגורם לסרטן ומה שגורם לכל התחלואה, זה לא הניקוטין, אלא זה כל אלפי חומרים נוספים שישנם בסיגריה, וכשהטמפרטורה בקצה הסיגריה מגיעה לאלפי מעלות צלזיוס לפעמים, היא מתיחה כל מיני חומרים שנכנסים לריאות, שמה בטמפרטורה של 37 מעלות הם מתגבשים מחדש ונשארים בריאות.
אז זהו, אני מסכים איתך בנושא הזה, אז אם באמת זה מה שזה, אז נכון שבסיגריה אלקטרונית יש פחות דברים מזיקים מאשר בסיגריה הרגילה?
יש פחות, אבל יש מספיק.
אוקיי, יש מה, הבנתי. בסדר, אני מבין בזה, דעת לאט, קשה. כן. פחות אני משהו פחות סיגריות.
תראה, אתה בן 35. תחשב על עצמך לעוד 20 שנה, 30 שנה. טוב, יאללה אלכס.
תודה רבה.
כל טוב, להתראות. תודה, תודה חבוב, תודה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, הצהריים טובים, פרופסור אפי קראטו.
צהריים מצוין, כן, מדבר.
מדבר משה, קודם כל אחלה תוכנית, אני לומד ממנה המון.
תודה
רבה. תראה, פרופסור, קרה לי כמה פעמים...
רק תגיד לי בן כמה אתה, משה.
33.
כן, אני איתך.
קרה לי כמה פעמים בתקופה האחרונה, שיש לי מין תחושה שאני צריך להתנשם כל רגע, לא כעוצר נשימה או קשיי נשימה, אני צריך כאילו לקחת כל רגע אוויר ולהוציא מין פיוק כזה. וזה היה למשך כמה שעות וכל רגע. עכשיו, אני אתן לך קצת רקע, בגדול אני בכושר גופני טוב, רץ הרבה, זה אחד. שתיים, לפני שנתיים עשיתי בירור מקיף שלא קשור לזה, בדיקות לב, מוח, שהכל יצא תקין. זה פשוט לא עזב אותי, במשך כמה שעות כל רגע נתקע לי כאילו האוויר בבטן, והייתי צריך להוציא את האוויר.
כאילו שהיה לך מספיק חוסר חמצן, כאילו שבחדר יש פחות חמצן.
כן, אבל זה לא היה סימפטום של קוצר נשימה, זה כמו מה שתיארתי לך עכשיו.
האם זה היה מלווה עם קצת מועקה בחזה? קצת?
לא.
האם זה היה מלווה עם תחושה של כמו כדור בגרון, כמו ג'ולה בגרון?
לא.
לא. האם זה היה מלווה בתחושה אחרת, ככה באי שקט קצת?
לא. הוא אמרתי לך, אני בכושר גופני, ומין הסתם לי שבכושר גופני הנשימה שלו צריכה להיות מצוינת.
לא, וזה לא תמיד, כי הבעיה היא לא בעיה נשימתית. הבעיה שלך היא בעיה קרוב לוודאי, על רקע של תקופה מתוחה בחיים שלך. ועכשיו תגיד לי רק, בלי להיכנס לפרטים, כי זה לא משנה.
אני כן נותן לפעמים קלונקס, נגד חרדה.
אוקיי, אז מה שיש לך זו חרדה, שבאה לידי ביטוי במצוקה נשימתית. וזה מאוד אופייני.
יכול להיות זה סימפטום של הכדור?
לא, זה לא סימפטום של הכדור, זה סימפטום של חוסר הכדור.
זה לא היה לי הרבה פעמים, זה היה לי פעם או פעמיים הדבר הזה.
תראה, לקלונקס מתמכרים ומתרגלים.
נכון.
אז אם אתה לוקח הרבה קלונקס, אתה נגיד אתה לוקח חצי כדור, אחרי כמה זמן הוא יפסיק להשפיע, ותצא לקחת שלוש
כדור. כן, אני יודע, אני מודע לזה.
זה דבר אחד. עכשיו, אתה לוקח קלונקס כי אתה בחרדה. אחד הסימפטומים של חרדה, זה הסימפטום שאתה מתאר, של הפרעת נשימה, שכאילו אין מספיק חמצן בחדר.
כן, אבל לא היה לי חרדה באותו רגע, אני יודע להבדיל בין חרדה לבין...
לא, לא היה לך חרדה, לא הרגשת את החרדה, כי היא באה לידי ביטוי...
חרדה יכולה להיות לא מורגשת.
היא באה לידי, כן, חרדה יכולה לבוא בתחושה פסיכולוגית, וחרדה יכולה לבוא בתחושה פיזיולוגית. והתחושה של הפיזיולוגיה של חרדה יכולה להיות בהפרעה כמו שאתה מתאר.
אז אתה אומר שאם הייתי הולכת...
יכולה להיות בסחרחורות, יכולה להיות בנמלול, יכולה להיות בסימפטומים גופניים.
אתה אומר שאם הייתי עושה אתמול בדיקות לנשימה ספירומטריה, או עוד בדיקות כאלו ואחרות, האם היו יוצאות תקינות קרוב לוודאי?
לא קרוב לוודאי, בביטחון מלא.
כן? אוקיי. יש לי עוד שאלה, פרופסור.
כן.
אני עושה ריצות שידוע שזה מצוין, כמו שציינתי קודם, גם דיברתי לך בעבר על כמה זה בריא פעילות גופנית.
שאתה עושה ריצות, אתה מרגיש מצוין, אין לך שום בעיה משמעותית.
אבל רק בשבועיים האחרונים, זה בגלל זה אני גם שואל את השאלה הזאת, אני לא יכול לרוץ. כשברתי בכף הרגל לבסיס 5MTT, את המסרק 5.
כן.
עכשיו, הרופא אמר לי 4 שבועות, עברו כבר שבועיים ומשהו. השאלה שלי היא כזאת. עצם מתאחה לבד מן הסתם?
עצם מתאחה לבד וגם שריר מתאחה לבד.
כן, כי הוא המליץ לי על תחבושת אלסטית מרופדת, שזה מה שיש לי, וסנדל אורתופדי לגבס.
אוקיי.
ומתי אני אוכל לחזור לרוץ, נגיד? אם עברו שבועיים וחצי, אני כבר לא יכול בלי פעילות גופנית.
לא, 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 אז תעשה פעילות גופנית בלי להפעיל את כף הרגל. כי אם תעשה פעילות גופנית ותפעיל את כף הרגל, אתה יכול לשבור את זה מחדש.
ברור, זה שבר רציני, אבל...
זה לא שבר רציני, אבל זה שבר מטריד, זה שבר שהוא של עצם של גליל, של עצם גלילית.
כן, זה קרה לי באמצע הריטה, עשיתי כנראה תנועה לא נכונה.
עשית שבר למאמס, שבר לחץ כנראה.
כן, ומשהו אחרון...
או שהקמת את הרגל.
משהו אחרון שאני רוצה להעלות איזושהי סוגיה שקראתי באינטרנט, לא יודע אם נחשפת לזה.
אני בדרך כלל לא נהג לקרוא את דוקטור גוגל.
לא גוגל, באחד האתרים הישראלים, לא רוצה לפרסם את השם. קראתי שפעילות גופנית מאומצת, היה מחקר שזה יכול לגרום ל-ALS. עכשיו, הרמתי גבה, פעילות
שטויות,
גופנית...
שטויות במיץ עגבניות, אבל יכול להיות גם במיץ אחר.
אני יודע שפעילות גופנית, כמו שאמרת לי, בעבר טובה למוח, לכלי דם, לכל דבר, ומה דעתך לגבי המחקר הזה?
שטויות, לא, זה לא מחקר, זה לא מחקר. יכול מאוד להיות שלא הבנת טוב, היה כתוב...
פעילות מאומצת.
שלחולי ALS לא מומלץ לעשות פעילות מאומצת.
לא, קראתי שפעילות גופנית מאומצת, יכולה במקרים מאוד מסוימים לקרום חלילה לנבדת.
אני יכול להגיד לך בתור נוירולוג, לא יכול להיות, לא הגיוני, נראה לי כמו שטויות, ויכול להיות שבעוד שלושה שבועות אני אבוא ואגיד טעיתי, אבל עד כמה שאני יודע, ואני יודע, ואני מטפל בחולי ALS, ואני מכיר טוב את המחלה לפחות 50 שנה, אין בזה שום דבר.
אתה אומר, אפשר להמשיך לרוץ בביתך,
אפשר להמשיך לרוץ ולעשות פעילות גופנית מאומצת. עכשיו, פעילות גופנית מאומצת, 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 היא לא בריאה.
לא, רק ריצות. לא, לא,
אני מסביר לך. הנקודה היא שיש אנשים שבמקום לעשות פעילות גופנית מאומצת שהיא בריאה, במקום לעשות בריאות לגוף, עושים אביוז לגוף, עושים ניצול יתר של הגוף. הגוף זאת מכונה. הגוף זאת מכונה שאם מפעילים אותה בטורים מאוד מאוד גבולים, לתקופה מאוד 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 ממושכת, בלי לתת לה לנוח, היא משתחקת ונשחקת. אז לכן החוכמה היא למצוא את הגבול. אז אם אתה ספורטאי ונותנים לך הגנה, ונותנים לך תזונה נכונה, ונותנים לך
חימום,
ונותנים לך חימום נכון, ונותנים לך מתיחות נכונות, ונותנים לך מנוחה בין פעילות לפעילות, ומשגיחים עליך, זה יכול להיות בריא. אבל אם אתה עושה את זה לבד, ואתה עושה את זה יותר מדי זמן, ולא מכין את הגוף קודם על ידי חימום, ולא משחרר את הגוף אחר כך על ידי מתיחות, אז אתה יכול להזיק לעצמך.
בגדול, אבל איך פעילות גופנית כגון ריצה תורמת ועוזרת לגוף להיות בריא מבחינה אנטומית?
היא משפרת את קודם כל היא משפרת את המטאבוליזם, משפרת את חילוף החומרים. אז חד משמעית היא עוזרת.
איך זה תורם ללב, למוח, לכלי הדם?
זה תורם לכל הגוף. פעילות גופנית היא טובה לכל מחלה שלא תהיה. היא טובה לזיכרון, היא טובה למחלות גופניות, היא מונעת או מעכבת סרטן. יש מחקרים מפה ועד הודעה חדשה, כמו שאנחנו אומרים, שפעילות גופנית היא פעילות בריאה לכל דבר. רק לא להיסחף ולא להגזים.
טוב, בסדר. תודה רבה, פרופסור.
כל טוב.
עזרת לי מאוד.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום פרופסור קלאסו, קוראים לי נתנאל.
כן, נתנאל.
אני בן 77.
אנחנו דיברנו פעם, נכון, נתנאל?
לא.
אוקיי, יכול להיות.
עוד לא. אבל נעים לדבר איתך תמיד.
תודה רבה, תודה.
כן. פרופסור קלאסו, פשוט מאוד, יש לי פעילות יתר של בלוטת התריס.
כן, פעילות יתר, כן.
כן, וזה הביא לי כל מיני תופעות מוזרות. ירדתי במשקל קרוב ל-13 קילו, וכאילו משהו אוכל לי מהשרירים. ואני מגיל 15, אני עקבי בספורט.
כן.
ופשוט מאוד, וזה חוסר איזון כל מיני דברים. והלכתי, עשיתי כל הבדיקות האפשריות, בדיקות דם, ויצא לי שה-T3 ו-T4 קפצו לי למעלה.
כן.
ואז...
וה-TSH ירד למטה.
כן, ה-TSH הפך להיות 0.008.
וואלה, אתה מוכרח לקבל טיפול. יש כמה סוגים של טיפולים.
נכון, הביאו אותי למומחית במגדל המאה בתל אביב.
כן.
ונתנה לי כדורים
מרקפטיזול.
מרקפטיזול, כדור אחד ליום, למשך חודש, ולעשות בדיקות דם אחרי שבועיים. עשיתי בדיקות דם, וזה...
שבועיים זה עוד מוקדם מדי, אני חושב, אבל היא רוצה...
זהו, נתנה לי, כן, נתנה לי דוקטור לשבועיים וגם לחודש. אז בינתיים הגעתי לעניין של שבועיים, וזה הבן לי משהו, זה פשוט מודעתי שלוש... ירד ל-7.2, T4 ירד ל-29.8.
כלומר, אתה מגיב. אתה מגיב?
אני מגיב גופנית, אבל מה שמשגע אותי, כאילו, מי משהו אכל לי מהשרירים. ירדתי במשקל קרוב ל-13 קילו.
כן, הדבר האופייני הוא... תראה, כן. בלוטת המגן היא הבלוטה שמאזנת את הגוף, היא אחראית על חילוף החומרים.
נכון,
אז כאילו שהגוף שלך עובד, הגוף שלך הוא כאילו מנוע, שעובד על טורים מאוד 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 גבוהים, ודורש הרבה 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 דלק, כלומר מזון, ואתה, כמה שתאכל הרבה, אתה תרד במשקל. ואתה תרד במשקל, ומחר ואתה כנראה לא מספיק לאכול כמו שאתה צריך, אז יש גם ירידה וגם לא חלבונים, יש גם ירידה במסת השרירים.
כן, אבל מה שקורה, דוקטור, אין לי תיאבון לאכול.
כן, כי אתה שבע, כי אתה שבע, כי אתה שבע די מהר.
כן.
תשמע, אני חושב, תראה, קודם כל אתה מקבל טיפול טוב. כן. אבל צריך לקחת בחשבון, אתה יכול להוסיף את מסת השרירים. ייתנו לך לאכול כן. אוכל טוב, אתה צריך לאכול הרבה חלבונים. כן. תנסה להכריח אפילו את עצמך לאכול.
כן.
וסביר להניח שתוך חודשיים שלושה יצליחו לאזן אותך. כי אם לא יצליחו, הדרך היחידה היא לעשות טיפול אולי ביוד רדיו-אקטיבי.
כן, נאמר לי דבר כזה.
נאמר לך, כן, ולהרוס את הבלוטה, ואז ברגע שהיא תהרס, אך אתה תתחיל להשמין קצת, ואז אם צריך, ייתנו לך תמיד השלמה של הורמון בלוטת המגן.
דוקטור, במיפוי הופיע לי, כתוב שבזק רב, כשנפח רב כשרי.
כן, בסדר גמור, זאת אחת הבעיות.
זאת התופעה.
תראה, יכול מאוד להיות שיתנו לך יוד רדיו-אקטיבי, יכול מאוד להיות שיציעו לך ניתוח לקרות את הבלוטה, יש כל מיני שיטות, אבל קודם
כן,
כל,
כן.
אני מניח שהרופאה דנה איתך על האפשרויות האלה.
נכון.
כן, אבל להתחיל במרקפטזול, זו תרופה מיוחדת, טובה, ואם כבר אחרי שבועיים יש תגובה, אז אתה כן. בכיוון הנכון.
נכון, ואחרי זה, כאילו,
מאזנים
לי את זה להוריד בתרופה,
לעלות? לא יעלו לך אותה, או ישיר אותי, יראו לפי התגובה, אבל הרעיון לקחת אחרי שבועיים ולראות קודם כל אם ישנה תגובה התחלתית, ויש תגובה התחלתית, אז אתה נמצא בידיים מצוינות.
יופי, יופי. אני חשבתי פשוט מאוד מכל מיני תופעות של בלוטת הטריס שיכולה לגרום לי, אני יודע, חס וחלילה, סרטן או דברים כאלה.
לא, 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 אל תלך לסרטים, אל תלך לסרטי אימה.
כן. הבנת, אני פשוט מאוד פעם הייתי בגיל 20, עוד בחוץ לארץ, היה לי בלוטת הטריס, אבל פעלה איטית והשמנתי, ואז עשיתי בדיקה פעם שרעשו הבדיקות לא דרך בדיקת דם, אלא לנשום איזה מכשיר.
נכון, BMI.
כן, ואז קיבלתי כדורים והכל התייצב.
כן, BMR. Basal Metabolism Rate.
ואני יכול גם כן...
שמים אותך על אופניים או בתוך חדר סגור, עם מסכה, עם חמצן, רואים כמה חמצן, כמה CO2 אתה פולט. כן, זה בדיקות שהיום כבר לא צריך לעשות.
ואני יכול לעבור, להתחיל בפעילות ספורטיבית עם הכוחות חוזרים לי?
אני, עם הכוחות חוזרים כן, אבל במתינות.
במתינות, כן.
במתינות, אתה תוכל לחזור בעוד חודשיים, תוכל, אני מניח, לחזור. זה לוקח זמן עד שהגוף מתאזן. אל תיכנס לייאוש אם אתה רואה שזה עוד לא...
לא, לא, אני לא נכנס, אני עוד פשוט מאוד שיהיה לי הכל פתוח, לדעת הכל, זה הכל.
כן, זהו. אז האפשרויות הן קודם כל את המרקפטזול, אם זה לא עוזר אז יוד רדיו-אקטיבי, אם זה לא עוזר אז ניתוח, לפעמים מחליטים על ניתוח לפני יוד, יש כל מיני, אבל אתה...
אז ברוך לשם, אני כאילו במסלול הנכון.
אתה במסלול המדויק, אבל נכון, ועצם העובדה שביקשו אחרי שבועיים ואחרי חודש, זה כבר אומר שרוצים לראות קודם כל אם יש תגובה, רואים שיש תגובה, ממשיכים הלאה, אתה בידיים טובות ומצוינות ומקצועיות, תהיה רגוע.
אוקיי, פרופסור קרסו, אני מודה לך, היה לי נעים לדבר איתך.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
כן, ומי איתנו על הקו. הלו. סיימנו שעה, אומרים לי, אז זהו רבותיי, אז אני לא אסיים את השעה לפני שאני יודע, לאייל פרנק עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, ליעל טלמן שהיא על הדיגיטל, לאיציק אהרון אחראי על השידור ב-103 FM ולסער בן חמו אחראי על השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן להתקשר איתנו בוואטסאפ ל-054-70-103-70, לשאול שאלות, לקושקושיות, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, יעל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, יעל טלמן אחרית על הדיגיטל, איציק אהרון אחראי לשידור ב-103 FM וסער בן חמו ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן לתקשר איתנו בוואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70. לשאול שאלות, להעיר הערות, מה שאתם רוצים, ואולי דווקא אני אתחיל בשאלה שקיבלנו, ושואל אותנו מאזין, פרופסור יקר, קראתי וראיתי סרטון המדבר על תופעות לוואי בהודו של מחלימי קוביד דלטה, שחלו בפטריה שחורה, בבלק פונגוס. מי שחלה בזה עבר ניתוחים קשים, כולל הוצאת עין ועברים פנימיים. המחלה יכולה לגרום למוות, האם תוכל לומר משהו בנידון? אז קודם כל, בואו ונרגיע. הבלק פונגוס זאת מחלה, זאת תופעת לוואי של הטיפול, שקיימת במדינות מתפתחות, וקיימת כתוצאה מטיפולים מסוימים, ודי נדירים, ותכף אנחנו נסביר. אנשים שקיבלו כמויות אדירות של סטרואידים, ואנשים ממערכת חיסון מאוד מאוד ירודה, שסובלים ממחלות רקע, בהודו, בגלל הכמויות הגדולות, ובגלל אמצעי הרפואה, ובגלל הזיהום הסביבתי, חלו בפטרת. עכשיו, פטרת זו מחלה, או פטריות מסוימות, אלה מחלות, של תופעות לוואי של חולים סוכרתיים, ואו של חולים שמקבלים כמויות אדירות של סטרואידים, או וכמויות אדירות של אנטיביוטיקה, והרבה מאוד נשים גם בארץ יודעות שבמידה והן מקבלות אנטיביוטיקה, הן יכולות לקבל זיהומים פטרייתיים בנרתיק, או בלשון, או במקומות אחרים. למה זה לא צריך להפחיד אותנו? כי יש תרופה לטיפולים פטרייתיים. וטיפולים פטרייתיים, יש תרופה שנקראת אמפוטריצין B, ויש תרופות אחרות, והסיכוי בארץ שנותנים את הכמויות הקטנות, או שלא נותנים בכלל סטרואידים, או שיש טיפולים אחרים, בוא נגיד בארץ אף אחד לא חלה בבלק פונגוס, בפטריה השחורה, ובארץ אם מישהו חולה יש טיפולים שיכולים לתת לו בעירוי נגד פטרת ונגד פטריות, ובעולם המערבי למיטב ידיעתי, ואני חוזר למיטב ידיעתי, בעולם המערבי אף אחד לא חלה במחלה הזאת, וגם אם חולים יש לה טיפול, ומדובר בפטרת, פטרת קשה אמנם, שאופיינית לחולים קשים, עם גורמי סיכון רבים, עם סוכרת, שקיבלו הרבה סטרואידים ואו הרבה אנטיביוטיקה, ואפשרו למערכת החיסון לקרוס ולפטריה השחורה לסגשג. אז בואו ונרגיע, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת טינה.
כן, טינה.
בת 74.
כן, טינה.
אני סובלת המון מעל 30 שנה, עם עיניים יובש קשי, אמרו לי.
אז תגידי, למה אחרי 30 שנה נזכרת עכשיו לטלפן?
לא, כל 30 שנה אני מטפלת.
אז למה את נפלת לי עכשיו?
בבקשה?
למה עכשיו את מדברת? 30 שנה לא התרגלת?
אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות.
בת כמה? בת 74. את חיה 30 שנה. בואי תחי עוד 30 שנה. אני מבטיח לך עוד 30 שנה עם יובש בעיניים. קונה?
אבל זה שורף.
כן.
זה דוקר. יש הפרשות.
נכון.
שאני לא יכולה לסבול.
אז עכשיו בואי נדבר ברצינות. עד עכשיו התלוצצנו ביחד, ועכשיו נכון. בואי נדבר ברצינות. נכון. יובש בעיניים זאת בעיה מאוד קשה. עכשיו, צריך לראות מה הסיבה. ולפעמים, יש טיפולים ביובש בעיניים, ויש טיפולים במצבים שאפשר לנקז את בלוטות הדמעות. היום חלק מבלוטות הדמעות אצלנו הן סתומות, ויש טיפולים גם בקומפרסים שאני מניח שנתנו לך אותם, אבל גם טיפולים על ידי חימום מקומי. אני נדמה לי שבבית החולים, ביקור חולים או שערי צדק, יש ניסוי שעושים עכשיו, או טיפול שעושים עכשיו ליובש בעיניים. זה דבר אחד.
שערי עכשיו, צדק? איפה זה בירושלים? בירושלים,
גם ביקור חולים בירושלים. אני לא זוכר באיזה מבתי החולים, אני גם ברח לי כרגע השם של הרופא שעוסק בזה. אני מניח שאפשר למצוא ניסוי לעיניים יבשות, וזה דבר אחד. דבר שני, יש טיפולים על ידי סחיטה של בלוטות הדמעות. דבר שלישי,
סליחה, מה זה סחיטה?
סחיטה.
הסחיטה עשו לי, עשו לי, פעמיים עשו לי את זה.
זה עזר קצת?
לא, לא. לא. עשו לי עוד משהו, אני רוצה להגיד לך, מעין, הורידו לי סינור לאף, שיצא לי כל הדלקות האלה, הפרשות, דלקות, ולא עזר כלום.
לא עזר כי הצינור נסתם?
כנראה, אמרו לא הצליח. ככה אמרו, לא הצליח.
וניסו לפתוח את הצינור?
המון שנים אני מטפלת, המון שנים.
האם נתנו לך גם משחות לעיניים או רק טיפות?
גם משחות, גם משחות.
דורה טירס קיבלת?
נכון.
ולא עזר לך?
לא, כלום לא עזר.
תראי,
עד כדי כך אני לא רוצה, לא נעים להגיד שיבואו הילדים, כי אני לא יכולה לעשות כלום. אני כל הזמן עם עיניים עצומות, לא יכולה לאכול, לא יכולה להתרחץ, לא יכולה להריח אותם, כלום, כלום.
למה את לא יכולה להריח?
כי אני לא יכולה לפתוח עיניים. זה דוקר וסורף, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. תעזור לי, תציל אותי.
תראי, אני לא יכול להציל אותך, כי אני לא מטפל בעיניים יבשות, זה לא המקצוע שלי. מה שאני יכול להציע לך באמת, זה באמת לנסות... רק שנייה אחת,
איפה ללכת לפחות, מה משהו?
תראי, אני עוד פעם, קשה לי כרגע להיזכר איפה זה היה רופא שהיה אצלי בתוכנית טלוויזיה שלי, ו
אם אתה לא זוכר עכשיו, אולי אני אתקשר.
אני אקח את מספר הטלפון שלך, ואם אני...
תציל אותי, אני לבד, אין לי אף אחד, ומאוד קשה לי.
כן, אבל תקשיבי, מה שלא יהיה, צריך לשים הרבה טיפות. אין חוכמות גדולות.
אני שמה כל רבע שעה. לא עוזר, פשוט לא עוזר שום דבר. כלום.
אוקיי, אני אנסה למצוא, להיזכר בשם של הרופא הזה, ולתת לך את השם שלו. אני לא זוכר אם זה היה בביקור חולים או בשערי צדק. אני יודע שיש לו איזה טיפול שעושים פעם או פעמיים. אני בעצמי רציתי להגיע אליו, לכן צריך לי, יכול להיות שאני אמצא באיזשהו מקום את השם שלו. וגם
אני
לי
מאוד
יש,
אשמח,
גם לי, יש עיני, גם לי יש עין אחת יבשה.
אבל יש
כן.
ויש. כן, נכון, נכון. אצלי זה המון, המון, המון. כן. הכל בסדר אצלי, לחץ דם, סכרת, הכל הכל בסדר, רק העיניים.
כן. תגידי לי, מה קורה בלילה?
בלילה? קשה. אי אפשר לשירותים, ועוד בבוקר. בבוקר אי אפשר לפתוח, זה כבד כזה. אם שמעת, אני מקבלת, סוף סוף אמרו לי שזה יכול לעזור, זה לוקים לי... דם מהגוף שלי, דם
PRP, כן,
סרום, לזה כן. קוראים סרום,
כן,
ובאכילוף, ואני הופכים את זה לטיפות, ואני כל חצי שעה, כל שעה ככה, כן. גם זה לא עוזר. לא עוזר כלום, כלום, כלום. זה אין מילים כמה קשה. התעייבתי כבר, זה מעל 30 שנה התעייבתי.
טוב, אז בואי תנסי, אני אנסה למצוא את הזהו, ואת תנסי לבקש מהנכדים למצוא או בביקור חולים או בשערי צדק, איך לטפל ב... יש נדמה לי משהו עם טיפולים שמטפלים בבלוטות שמייצרות את ה...
איזה אנטיביוטיקה? אין
לא, 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 זה לא עניין של אנטיביוטיקה.
לא.
זה עניין של בדרך כלל של סתימה. של,
סתימה.
כן.
נכון.
ובדרך כלל יש טיפולים, הטיפול ההוא שהוא עושה זה טיפול או בחימום או באור. ויש אור מקוטב, טיפולים של IPL, שזה אור כמו לייזר, אבל לייזר ביותר רחב טווח, זה לא לייזר, זה אור מקוטב בספקטרום מסוים שיכול לעזור, אבל יש הרבה טיפולים כאלה וטיפולים יחסית חדשים. אני בכל זאת מציע לך גם לבקש מהנכדים לחפש לך טיפולים חדשניים באינטרנט, ואני מבטיח
איך לקחת... איך טיפולים מה?
חדשניים, חדשים.
חדשים
לעין יבשה, ויש מכשירים מיוחדים היום שמפתחים אותם, ואני מציע לך, ואני מבטיח לך לנסות לחפש, ויכול להיות שיש לי את הטלפונים, אני אעביר לך אותם.
אני מאוד מבקשת, פרופסור.
אני מבטיח לך, כי אני זוכר שאני בזמנו התעניינתי בשביל עצמי, וברוב הצלנות לא הספקתי לנסוע לטפל בזה. גם לי יש בעין אחת עין יבשה, בעין השנייה בעין אחרת.
לא, שני עיניים שלי, גמור.
לא גמור, לא גמור, לא גמור, יש צרות יותר גדולות, תזכרי את זה תמיד.
יש, אבל לא יכולה לתפקד בכלום.
טינה, אנחנו ניפרד עכשיו ואני אחזור אלייך. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור.
וברכה.
שמי ליאת.
כן, ליאת.
רציתי להתייעץ איתך בקשר לזה, אני אתחיל מהמחלות שלי, ואחר כך אני אגיד לך, אני מגיעה דווקא למקום שהוא גינקולוגי.
בואי נתחיל עם הגיל שלך.
הגיל שלי 75.
עכשיו בואי נתחיל עם המחלות שלך.
יופי. קודם כל יש לי פולימיאלגיה.
אוקיי, פולימיאלגיה ראומטיקה?
ראומטיקה, בדיוק.
ואת מקבלת סטרואידים?
אני מקבלת פרדניזון 3 מיליגרם ליום.
נו, כלומר, את קיבלת הרבה והורידו לך, הורידו לך, הורידו
כן,
לך.
כן, 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 התחלתי מ-20, זה כבר כמה כן. שנים טובות.
כן, ברור.
ואני מקבלת מתוטרקסט פעם בשבוע.
אוקיי, כמה, 5 כדורים?
6 כדורים.
5-6. אוקיי, אוקיי.
כן. עכשיו, אני קודם כל, בגלל המחלה, מאוד טוב לי ללכת לבריכה, למים, זה עוזר לי מאוד.
נכון.
אבל, מצד שני, זה עושה לי בנרתיק, פטריה, חיידה, כל מיני צרות. Mm-hmm. עכשיו השאלה שלי, אם יש משהו שאפשר לקחת למנוע את זה.
כן. תראי, קודם כל, כדאי לקחת תרביות ולראות מה זה עושה יותר, חיידקים או פטריות. משום שאם זה חיידקים, הטיפול הוא בסוגים של אנטיביוטיקות מקומיות. אם זה פטריות, הטיפול הוא בסוגים של אנטיפטרייתי. עכשיו, חיידקי, אנטיביוטיקה מגביר את פעילות הפטריות.
כן, ידוע.
אנטיפטרייתי מאפשר לחיידקים. כלומר, בדרך כלל בגוף שלנו יש מלחמה בין וירוסים, בין חיידקים לבין פטריות, שהם שומרים כן. על איזה שיווי משקל ביניהם. ברגע שמורידים אחד, השני יכול לעלות. לכן, אגב, אנחנו גם מאוד ממליצים לא לקחת אנטיביוטיקה סתם לכאבי גרון, כי אם זה משהו ויראלי, זה עוזר
כן.
אוקיי. עכשיו, יש גם דברים, צריכים לגשת לגניקולוג, או לזיהומולוג, מומחה למחלות זיהומיות, שימצא את ההרכב הטוב ביותר של חומר סיכה שאפשר לשים בנרתיק. עכשיו, אפשרות אחרת היא לשאול אותו לגבי שמנים. לפעמים השומן שמשמנים את הנרתיק בשומן, השומן כאילו גורם לסיכה או להפרדה, בין המים שישנם בבריכה לבין האור הרירית של הנרתיק. מצד שלישי, מה שחשוב זה לא לעשות שטיפות סתם לנרתיק. כי יש כל מיני חומרי שטיפה לנרתיק שממליצים הגניקולוגים לא להשתמש בהם.
לא, אני לא עושה. וטמפון יכול לעזור?
הוא יכול לעזור, אבל רק, אבל עוד פעם, הוא מאפשר למים להיכנס מהצדדים בכל זאת.
הבנתי. כן. אז בעצם הכי טוב זה לפנות
לגניקולוג, למומחה למחלות זיהומיות, שהוא יציע לך מה למרוח.
זה נקרא זיהומולוג?
לא, זה נקרא מומחה למחלות זיהומיות. אנחנו קוראים לו ככה בצחוק, בסלנג זיהומולוג.
אוקיי.
זה תת התמחות של רפואה פנימית.
הבנתי.
עכשיו, גם הגניקולוגים יודעים ומתמצאים מזה, כי פטריות בנרתיק וזיהומים בנרתיק הם דברים שמאוד מאוד אופייניים לנשים אחרי גיל המעבר. עכשיו, יכול מאוד להיות שגם יציעו לך לקבל לנרתיק קרם הורמונלי בכמות קטנה. כלומר, קרם שכמעט...
אני משתמשת בכל מקרה בגלל יובש, אני משתמשת בווגיפם.
אוקיי, ווגיפם הוא טוב מאוד, כי הוא, אוקיי, אז זה בסדר, אז את לא צריכה להתייעץ לגבי זה. משום שכשיש אטרופיה, יש התנוונות אחרי גיל המעבר של רירית הנרתיק, אז השכיחות של זיהומים בנרתיק הרבה יותר גדולה, וגם זיהומים בדרכי השתן, הם בכמות יותר גדולה.
זה דווקא לא נורא.
כן. אולי בגלל הווגיפם שאת מקבלת.
יכול להיות. כן. עכשיו עוד שאלה.
בבקשה.
יש לי קרום שעלה על הרשתית בעין אחת.
יש לך סוכרת?
לא.
אוקיי.
יש לזה איזשהו קשר לפולימיאלגיה?
לא שאני יודע.
לא שאתה יודע.
לא שאני יודע, אבל זה דבר שאפשר לטפל בו בניתוח, או לקרות אותו, כן?
כן, אני יודעת, יש לי תור, ואני צריכה להחליט אם ללכת לנתח או לא.
כן. עכשיו, יכול מאוד להיות שהוא לא קשור לפולימיאלגיה, אלא שהוא קשור לסטרואידים. אבל זה אני גם לא יודע.
הבנתי.
אבל מה שלא יהיה, לפולימיאלגיה את חייבת לקבל סטרואידים.
או לקחת לקבל אישור לקנאביס זה רפואי,
לא, זה, לא, אז הקנאביס יוריד לך את הכאב אבל לא יוריד את התהליך הדלקתי והטיפול צריך להיות בתהליך הדלקתי אז אני לא הייתי הבנתי. אני הייתי וחום זה כדאי להגיד באותה הזדמנות שקנאביס בניגוד למה שאנשים חושבים זה לא תרופת פלא לכל הכאב
אני יודע, זה נגד כאב
כן, גם לא, לא לכולם זה עוזר לא לכולם זה עוזר, יש לזה תופעות לבה, יצר את זה בדחילו, ברחימו, ולבדוק את האינדיקציה. אני מכיר הרבה מאוד, אני מומחה לכאב, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהנס לא עזר, אז...
הבנתי.
אוקיי.
טוב. המון טוב לדעת.
כל טוב לך, לך.
תודה רבה.
בבקשה. כן, מי איתנו, הלו?
שלום, שלום, שמי שלום.
שלום, שלום.
בגיל 81.
כן.
הקרוטיס הפנימי, ICA,
כן.
יש פה יצירות של 70 עד 99 אחוז.
70 עד 99? זה כן. קצת...
ביקשתי
לא, זה, יועץ זה, זה נוירולוגי. לא, זה לא, צריך להיות מספר קצת יותר...
יותר. זה מה שאני מקריא לך את האולטרסאונד.
זה אקו דופלר, נכון? זה אקו דופלר של
שרי... בדיקת דופלקס אורכי צוואר.
דופלקס, אוקיי, דופלקס אקו דופלר, כן. בוא אני אגיד לך, אם היית אומר לי פחות מ-70 אחוז, או פחות מ-80 אחוז, הייתי אומר עוד מילא בגיל 81. אבל אם זה כבר, אם זה מעל 80 אחוז, אז אנחנו ממליצים על ניתוח, אני מאמין לך, או על סטנט, אני מניח שזה מה שהציעו לך.
סטנט זה לא אי אפשר, בכיוון שזה בתחילת
בתחילה של העורק.
הייעוץ שקיבלתי זה שזה תלוי בך, הפרוטוקול אומר שצריך לנתח. אני לא כל כך רוצה לנתח, בלשון המנתח אני אומר, אני לא רוצה לנתח.
אני מבין אותך מצוין, מבין אותך לא מצוין, אלא סופר מצוין. ואני חושב שאני הייתי, אם הייתי בגילך, עם המצב הזה הייתי חושב גם כמוך. אבל מה שהייתי מבקש לעשות, אולי, לעשות סיטי אנגיו של אורכי הצוואר.
כן.
או MRA.
מה הסיכונים בניתוח כזה? זה קרוב לראש, קרוב למוח.
לא, זה לא, הבעיה היא לא הקרבה למוח. הבעיה היא שיש אחוז קטן, שהניתוח גם לא מצליח וגם יכולה להיות סתימה. אבל כן. לפני שעושים את הניתוח, בודקים את כלי הדם האחרים שקשורים למוח, ובין כה וכה, לפני שעושים את הניתוח, יעשו לך סיטי אנגיו, כדי לראות את כלי הדם התוך מוחיים. עכשיו, יש קשר, אתה יודע מה זה, כשעכשיו חלק גדול מהמקומות, בהצטלבויות, מבטלים את ההצטלבות ושמים כיכר. נכון? שמים כיכרות.
נכון, כן.
עכשיו, יש לנו גם במוח... תתאר לך שיש לך כיכר, שאליה כן. מתנקזים ארבעה כבישים מארבעה כיוונים שונים.
כן.
יש לנו במוח כלי דם שמתחברים לכיכר.
כן.
ומהמקומות מגיעים כלי דם ומתחברים לכיכר. עכשיו, אם כלי דם אחד נסתם, הכיכר מספק כן. דם דרך הכיכר עצמו, יכול להחזיר דם דרך בדיוק. כן. ויש לנו אזור במוח שנקרא צירקולוס של ויליס, הכיכר על שם ויליס.
כן.
ושם זה מקום שיכול לעזור לניקוז, וחשוב לראות גם איך, המערכת כולה פועלת, לא רק איך עורק אחד פועל.
כן, מה שנאמר לי גם זה שאם זה היה סתום לגמרי, זה היה עדיף.
נכון, כי אם זה היה סתום לגמרי, זה היה אומר שהצירקולוס של ויליס, שהבייפס הזה פועל מצוין.
לא, אז אולי כדאי לחכות שיסתם, וזהו. מכיוון שהבדיקה נעשתה בסוף נובמבר 2020. שמונה חודשים לפני זה, זה היה 50/69.
תראה, אני הייתי מציע ללכת, לבקש שיפנו אותך ל-CT אנגיו או ל-MRA, ל-MRI אנגיו, זה MRA נקרא.
MRI אנגיו.
אנגיו או CT אנגיו של אורכי המוח.
כן.
ואז אפשר בדיוק לתת לך עצה יותר טובה.
פשוט, הסיכון, כן, אני מבין הסיכון הוא לא כל כך גדול, אני מבין.
לא, הסיכון הוא אם אין צירקולציה חליפית, ואם אותה כיכר לא פועלת טוב, אז סתימה מוחלטת של העורק יכולה לגרום ל-CVA, לאירוע מוחי.
כן. וככה אין שום תסחיף, נאמר, גם עלול לגרום, נכון?
הכל יכול לגרום, אבל בוא, אם אתה לוקח אספירין, נתנו לך אספירין לקחת?
כן, אני לוקח 100 מיליגרם לכל יום.
ונתנו לך גם לקחת פלאביקס או משהו נוסף?
לא, רק זה.
לא זה. תשמע, אני הייתי מבקש בכל זאת שאפנו אותך ל-CT אנגיו, ל-MRA, והייתי מתייעץ עם... היום יש רופאים שהם מומחים לכלי דם של המוח.
אוקיי.
יש רופאים שהם מנהלי יחידות שבץ, או רופאים שכלי דם של המוח, או כל נוירולוג. למעשה כל נוירולוג יכול, ברגע שהוא רואה את ה-CT אנגיו, יכול לייעץ לך מה לעשות.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב, ביי.
כן, אנחנו עושים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וואטסאפים 054-70-103-70, 103FM, 104.5FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית שלנו, וחוכמת ההמונים, כמו שאנחנו אומרים, קיבלנו מספר טלפונים לגבי העין היבשה, אז יש מחקר במכשיר חדש שנעשה בבית החולים אסף הרופא, אז אפשר להתקשר למחלקת עיניים בבית החולים אסף הרופא, ולברר לגבי מכשיר חדש ניסיוני שעושים בו מחקר לגבי עין יבשה, והפרופסור שהתראיין בתוכנית שלי בבית החולים שערי צדק הוא דוקטור דוד צדוק, אז אפשר גם לנסות לפנות לבית החולים שערי צדק בירושלים, לדוקטור דוד צדוק, הוא גם יש לו טכנולוגיה ושיטה יעילה מאוד, ואליו אני צריך גם ללכת, כפי שאני אמרתי, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, הלו, שלום.
כן, שלום וברכה, עם מי אני?
שלום פרופסור, עם יצחק.
כן, יצחק, אני איתך.
כן, אני תמיד שדיברנו, אבל קצת רציתי לשאול משהו אחר, משהו בנוסף למה שפעם דיברנו.
אין בעיה, רק תגיד לי בן כמה אתה יצחק.
אני בן 30.
כן.
ולפני שנתיים עברתי שבר במרפק.
כן.
ועברתי גם ניתוח אוטוסקופיה להוצאת גופיפים חופשיים.
כן, אני זוכר, סיפרת לי, כן.
זהו, עכשיו יש לי שאלה כזאת, אני הלכתי להתייעץ עם עוד רופא מומחה. נשאר לי שם גופיף חופשי שממש אפשר להרגיש אותו במרפק, ברגע ששמים את היד בתנועה מסוימת אני מרגיש אותו ממש כמו גולה כזאת בתוך המרפק.
לא בטוח שאתה מרגיש אותו, אבל לא חשוב, למשנה,
מי ששם את היד ממש מרגיש כאילו
מרגיש משהו, אבל לא בטוח שהמשהו הזה זה אותו גופיף חופשי, אבל לא חשוב כרגע. אוקיי,
טוב, לא משנה. עכשיו מה שרציתי לשאול, שהרופא באמת אמר לי תקשיב, כרגע אני לא ממליץ לך לעשות ניתוח, ורופא אחר, תאמת שהייתי בבנט, אני אומר, תקשיב, אפשר להוציא את זה. עכשיו, מה שיש לי ספק, שרופא אחד אמר לי שמה שנוצר לי שם זה היצירת גופיפים סחוסיים וגרמיים, שזה נוצר. עכשיו, השאלה שלי, האם ברגע שנגיד דוגמה, עכשיו אני אעשה שוב ניתוח, ואני אוציא את הגופיף החופשי הזה מהמרפא, האם יכול להיווצר לי חדשים, ואז כאילו סתם עשיתי ניתוח? או שבאמת אני
אנקה
את המרפק
ולא יישאר שם הכלום. התשובה היא שאני לא יודע, כי אני לא יודע מה זה הגופיף החופשי הזה. אני לא יודע אם הוא משהו שהוא צלקתי, אם הוא משהו שהוא דלקתי, אם הוא באמת אותו גופיף חופשי שאותו אתה מרגיש שנמצא שם. אני אשאל אותך, עד כמה זה מפריע לך?
זה מפריע לי מאוד.
לא, לא, במה זה מפריע לך? מפריע לך בראש או מפריע לך ביד? גורם לך לכאב? גורם לך...
לא, לא גורם לי לכאב.
אז מה, אז בוא
אני מרגיש כזה, כאילו מין שחיקה כזאת של ה... כאילו יש לי משהו, גוף זר בתוך היד.
ואתה חושב שהגוף הזר שאתה מרגיש הוא בגלל הגופיף? או שהגופיף נמצא בצד וזה מה ש... כי יכול מאוד להיות שתלך תעשה את הניתוח, יוציאו את הגופיף החופשי והשחיקה תישאר. אתה מבין? כלומר, השחיקה יכולה להיות בגלל הנזק שנוצר, וזה כן יסתדר או לא יסתדר, זה לאלוהים פתרונים, או אם יראו את הצילום יוכלו להגיד לך. אבל יכול מאוד להיות שאותו גופיף זר, או אותו ג'ולה קטנה שאתה מרגיש, אין לה שום קשר לשחיקה שאתה שומע, או שאתה מרגיש. ואם אין לך כאבים, ואם אין לך הגבלה בתנועה, אז הייתי אומר לך, רוץ קדימה.
הבנתי. עכשיו, אני רציתי לשאול עוד משהו קטן.
בבקשה.
משהו ברפואה, כי הרופא אמר לי שאין מה לעשות עם זה. הוא אמר, הוא כתב לי שיש לי שחיקה של הסוס המפרקי עם יצירת גופים חוסים וגרמים. זאת אומרת, יש לי שחיקה משמעותית במפרק של הסחוס. האם יש משהו תרופה לדבר הזה, סחוס מלאכותי? אני לא יודע.
תראה, נכון להיום סחוס מלאכותי אין. נכון להיום יש אפשרות להחליף מרפק. שזה כבר, זה צעד הרבה יותר קדימה, ואני הייתי אומר שזה מיותר לחלוטין, כי אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים, ואולי בעוד 20 שנה, שתהיה בגיל 50, המצב יהיה כל כך גרוע, שלא תהיה לך ברירה, אלא להחליף את המרפק. עכשיו, אתה יודע, אני מדבר איתך באופן תיאורטי. הרופאים שראו אותך, ראו אותך, ראו את היד, ראו את הצילום, אז אתה יודע, אני הולך עם פנטזיות באוויר, והם הולכים עם תכלס לפני העיניים. אז מה, אתה רוצה עוד דעה? תיגש לעוד רופא, אורתופד, מומחה לכתף, סליחה, מומחה למרפק, שבדרך כלל המומחים למרפק הם גם מומחים לכף יד, לא תמיד, אבל בדרך כלל. תבוא אליו עם היד, תביא את היד שלך איתך, תביא את הצילומים איתך, אם יש לך הדמיה נוספת, כמו MRI או משהו כזה, תביא אותה איתך, ואז הרופא יוכל בצורה הגיונית להגיד לך מה לעשות, איך לעשות, מה כדאי, מה לא כדאי, מה, האם הגוש הקטן שאתה מרגיש שהוא ימשש אותו, ובאותו רגע הוא יסתכל בצילום בהדמיה, הוא יגיד לך האם אותה ג'ולאי באמת זה אותו שבב חופשי שאתה רואה, או אולי זה בכלל במקום אחר. כי אחרי ניתוח, אתה עברת ניתוח?
עברתי כבר ניתוח אחד. אומנם היה לי הקלה מאוד גדולה אחרי הניתוח, אבל...
לפעמים אחרי ניתוח, יש הצטלקויות, יש תפרים שעליהם נוצרים גושים קטנים, כמו הסתיידויות. כלומר, הוא יוכל למשש את המקום ולהגיד לך, האם מה שהוא רואה, האם אותו דבר שאתה מרגיש, הוא הדבר שמפריע לך. האם אותו דבר חופשי, אם אותו פרגמנט של עצם, אם אותו שבב של עצם נמצא בתוך המפרק, הוא יכול לגרום לתלונה. ואז אפשר לעשות שטיפה תחת אנדוסקופיה, כלומר להכניס ולשטוף את המפרק, אפשר להוציא את זה, אפשר לנתח, אבל אני איתך מדבר כמו שיח של עיוורים וחרשים. כלומר, אני לא יודע על מה אנחנו מדברים. ואני אומר לך, הרבה פעמים ראיתי אנשים שהרגישו משהו ביד, וכשראיתי את ההדמיה של הכתף או של המרפק, לא היה שום קשר בין מה שהם הרגישו לבין מה שהם ראו בצילום. הצילום היה בכלל בצד הפנימי, וזה היה בצד החיצוני, או כל מיני דברים.
זאת אומרת, אנחנו לא מבינים
בזה. לא, אז אני ודאי לא יכול בלי לראות צילום, בלי למשש את היד ובלי זה להציע לך. אני גם לא הייתי מציע לך שאני אראה, כי אני לא, זאת לא המומחיות שלי, ויש אנשים שמבינים הרבה, 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 הרבה יותר ממני בעצמות ובמרפקים. ואני עצמי בטיפול, כפי שאתה שומע, אני בטיפול בהרבה דברים, כי אני תמיד אומר שעם הגיל אנחנו אוספים מחלות, אבל אני עצמי עברתי ניתוח בחף היד, ואני היום מרגיש מצוין.
וברמת העיקרון, לעשות שוב ניתוח אורתוסקופיה שם, ש...
אם אין לך כאבים, אין לך הגבלה בתנועה, רק בגלל שזה עושה לך מדי פעם, לא הייתי עושה כלום, אם זה הייתי אני. אתה לא סובל מזה.
אולי פסיכולוגית מאוד.
אז פה יש לי עצה. פה אפשר לקחת ציפרלקס, פה אפשר ללכת לפסיכולוג, פה אפשר לשבת, אנחנו יכולים לשבת ולדבר על זה, מה אתה חושב על זה, למה אתה מפחד מזה, מה הפסיכולוגית, עזוב.
אבל מבחינה רפואית זה פשוט להתייעץ עם הרופא, כאילו משהו,
כן, אבל תנסה, אני אומר ככה, אין לך הגבלה בתנועה, אין לך כאב,
אין לי נעילה גם,
אין לך כאב, אז אתה למעשה סובל רק במחשבה, אז עזוב את זה, שתחרר מזה, זה לא מסוכן.
כן, לא, אבל לפעמים, סתם, אין שמחה, אין שמחה כהתרת הספקות, כאילו, מעניין אותי לדעת מה הולך לי שם, סתם, מעניין אותי לדעת ממה זה נגרם, ממה אני סובל.
עזוב, תתעניין בדברים אחרים. מה משנה לך אם זה כן זה או לא זה? אתה מבין, אתה הולך לניתוח שהוא ניתוח מיותר. כי אין לך הגבלה בתנועה, ואין לך כאב, ואתה הולך לניתוח רק כי זה מפריע לך בראש. אז אתה עזוב את זה, גמרנו, תעבור הלאה. מבטיח לך שתוך 20-30 שנה יהיו לך בעיות אחרות שתוכל להתמקד בהן.
כן, כבר יש.
לא, אתה מבין? לא, אני באמת מנסה לחדד לך את המחשבה. אם היית אומר לי, שמע, רפי, יש לי כאבים. זה דבר אחד. אם היית אומר, שמע, אני מוגבל בתנועה, ואני לא יכול, אני יושב ליד המחשב, והמרפק נוגע בשולחן, וזה מקפיץ אותי. אז זה סיבה אחרת. אבל אין לך כאב, אין לך הגבלה בתנועה, אין לך נפיחות, אין לך כלום. רק מפריע לך בראש במחשבה, אז תשכח.
לא, יש לי גם, כאילו, יש לי שם את החריקות האלה, כאילו, שזה, אני אקרא לזה מפריע באיכות החיים. לא שחשב זה כואב, אבל זה מפריע לי כאילו באיכות החיים.
מפריע לך באיכות החיים, תתייעץ עם רופא נוסף, תבוא אליו, תגיד, דוקטור, אני לא רוצה שתנתח אותי, אני רק רוצה להתייעץ איתך. זה המרפק שלי, אלה הצילומים שלי, בוא תמשש, תגיד לי, מה אתה חושב שכדאי לעשות? א', אם צריך לעשות, ב', אם כדאי לעשות, ג', אם אני עושה ניתוח, מה יכולים להיות הסיכונים? ואני אומר לך בסוגריים שהסיכונים יכולים להיות שהמצב אחרי הניתוח יהיה יותר גרוע מהמצב אחרי הניתוח, או שהמצב אחרי הניתוח יהיה יותר טוב מהמצב. אז יש לך גם לפה וגם לפה.
וגם לפה.
ניתוח, אני תמיד אומר בתוכנית שלי, ניתוח עושים רק אם אין ברירה. אני לא מדבר על ניתוחים אסתטיים שאתה רוצה לראות יותר טוב, או נשים רוצות לראות יותר טוב, זה אהלן וסהלן. אבל ניתוח עושים רק אם אין ברירה.
אין ברירה. עכשיו, עוד משהו קטן בעניין הזה. מה זה? הרופא רשם לי יצירת גופיפים
חוסים.
מה זה? זה כמו...
אתה מדבר דרך מיקרופון? דרך רמקול?
לא, אני מדבר רגיל, דרך הטלפון דיבורי.
אז עוד פעם,
אני שואל, הרופא רשם לי שיכול להיות שבהמשך במהלך השעים יתווצר לי עוד גופים חופשיים.
ייווצרו עוד גופים חופשיים? הלו? אני פשוט לא שומע הביטוי, עוד פעם, ייווצרו
גופיפים חופשיים במרפק.
גופיים חופשיים, אז יכול להיות שהוא ראה איזה גופיף חופשי שם, והוא אומר שיכול להיות שייווצרו עוד. אבל זה ספקולציה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא רואה גופיף חופשי. הוא רואה גופיף חופשי, הוא לא יודע אם זה מהניתוח, אם זה מהשבר, או אם זה נוצר. עכשיו, גופים חופשיים עם השנים תמיד יכולים להיווצר. אם יש שחיקות, אם יש שחיקה של מפרק, לפעמים יכולים להיווצר גופים חופשיים, כי ברגע שחסר סחוס, אז יש מגע בין עצם לעצם, במקום בדרך כלל הסחוס הוא המצב שמחליק את העצם על העצם במפרק. אם יש פגיעה בסחוס, אז יכול להיות, ואז יכולים להשתחרר חלקיקים, שהם יכולים להיות או כסחוס, ולהסתייד, ואז הם נראים זהו. עזוב, אני לא הייתי נכנס לסרטים.
הבנתי, אוקיי.
טוב, יקירי.
תודה, ממש נרגעתי, תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום לך.
שלום וברכה. שלום וברכה.
לי, חווה.
כן, חווה, ובת כמה את חווה?
כן. אני בת 78.
כן, אני איתך.
ואני רוצה לשאול אותך על משהו שקרה לי לפני כשלושה שבועות.
כן.
דבר שבעיניי, אני לא מבינה אותו. אני איבדתי כוח באצבעות. והאמה והאצבע והאמה,
כן,
אני לא יכולה לקרב אותם. אני מצליחה איכשהו, אבל זה קשה לי נורא לקרב את זה. ואני מתכסה בפעולות כמו לסובב מפתח ולטפטף טיפה על העין ולהחזיק מספריים, לעשות פעולת מספריים. אני מצליחה, אבל אני צריכה נורא להתאמץ.
זה, תראי, זה לא, קודם כל זה לא מהמוח. זה קרוב לוודאי או מעמוד השדרה, או מעמוד השדרה, או מהמרפק. עכשיו, האם קיבלת מכה במרפק? האם קיבלת מכה בשורש כף היד?
לא שאני מודעת לה. אני לא מודעת לשום מכה.
האם סחבת סל מפלסטיק, שהידיות מפלסטיק מאוד מאוד כבדות?
תראה, זה יכול להיות.
כי זה למעשה שתי האצבעות, אנחנו מדברים על שתי האצבעות שבהן בדרך כלל סוחבים סלים, נכון? סלי פלסטיק.
זה לא רק בשתי האצבעות, למעשה זה יד ימין שלי.
כן.
וזה נכון גם לגבי האצבעות האחרות, אבל לגבי שתי האצבעות האלה,
כן.
אני לא יכולה לקרב אותם.
אוקיי, יכול, תראי, זה יכול להיות או מבעיה מקומית בשורשי האצבעות, בחיבור של האצבעות לחף היד, וזה יכול לקרוא לפעמים מלחץ על העצבים שנובע מסל כבד שסוחבים. לפעמים אנשים סוחבים בשתי האצבעות האלה סלי פלסטיק. והפלסטיק, הידיות של הפלסטיק לוחצות על זה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שזה משורש כף היד, אם זה בעיקר עם אצבעות אחרות, ואפשרות שלישית שזה יכול להיות או מהמרפק או מהכתף. זה לא מתאים לי כל כך, התנועה הזאת, למשהו שהוא מוחי. אז קודם כל אפשר להירגע. ובית, אפשר לחכות עוד שבוע, שבועיים, ואם לא, לגשת לנוירולוג, שיפנה אותך לעשות בדיקת EMG. עכשיו תגידי לי, אם את מקרבת את האגודל לאצבע.
זה כן, אני מצליחה.
את מצליחה, ואז יש לך גבעה קטנה בשורש האגודל, כלומר, השריר, את רואה את השריר בולט, או השריר שם הוא כמו חור? אני לא יודע אם את מבינה.
אני לא רואה שינוי בשריר, ואני לא רואה משהו בולט. אני מצליחה לעשות את התנועה הזאת,
כן.
אבל גם האגודל היא קצת יותר חלשה. זאת אומרת, כל האצבעות נהיו קצת יותר חלשות בכף יד הזאת.
אוקיי, אז זה כנראה משהו, זה יכול להיות קשור לאחד העצבים ההיקפיים. אני מציע לך, אם תוך... והאם השבוע זה טיפה יותר טוב משבוע שעבר?
לא. אבל מה שאני... הפעולה ש... כאילו, שאני חושבת שאולי אני חששתי קצת ממנה, אני עשיתי אולטר לחץ דם, כי הייתי צריכה, על פי ההוראה של רופא, לעשות אולטר לחץ דם.
אני לא חושב שזה מזה.
וזה נורא לחץ לי. זה כל כך מאוד לחץ לי. אז חשבתי שאולי זה בהקשר לזה.
יכול להיות, זה תיאורטית, תיאורטית זה יכול להיות, אבל מעשית אני לא בטוח שזאת הסיבה. כי סך הכל, עוד פעם, סך הכל את מתארת מצב שהוא מצב פריפרי, שהוא מצב של עצבים מבחוץ, לא משהו מהמוח. כלומר, גג זה יכול להיות מעמוד השדרה, מאזור C5, C6, C7, שאלה הם האזורים שמעצבבים. אני הייתי, תקבעי איתו, קודם כל לא להיכנס ללחץ. בית, עם פיזיותרפיה זה יכול להתחזק. וג', אני הייתי קובע תור לנוירולוג, שיפנה אותך ל-EMG.
לא אורתופד, נוירולוג.
נוירולוג, כן.
האמת היא, מה שחששתי, זה חששתי מאירוע מוחי.
אני יודע, לכן אמרתי לך שזה לא מתאים לאירוע מוחי.
לא מתאים.
לכן ישר אמרתי לך שזה לא מתאים לאירוע מוחי.
אוקיי. בסדר. דרך אגב, למה? כי אני אגיד לך עוד שכבה, מה שנקרא.
כן.
ב-2010 הסירו לי אדנומה רגילה, כן. מההיפופיזה.
לא, ודאי זה לא קשור להיפופיזה. אוקיי. איזה פרולקטינומה?
היפופיזה...
כן, לא, לא, כן. מההיפופיזה כן, אבל יש כמה סוגים של אדנומות בהיפופיזה.
אני יודעת, כן. נדמה לי שזה היה קשור לפרולקטין.
כן, פרולקטינומה כנראה. נתנו לך טיפול בתרופות, כן. או בניתוח?
דוסטינקס. אוקיי. נתנו לי באיכילוב, כן. לקחת דוסטינקס.
מצוין.
ועכשיו פה מורידים לי את זה.
מצוין.
אבל חששתי.
לא חששתי. קשור. לא קשור במיליון אחוז.
עכשיו, אפרופו בהקשר הזה, זה אמנם לא שאלה שחשבתי לשאול אותה, אבל אם כבר אנחנו מדברים. בבקשה. אני בגלל הניתוח דאז ב-2010, אז אחת לשנתיים, שלוש, עושים לי ביקורת עם MRI.
כן.
עכשיו, ב-MRI ראו שהיו בעבר אירועים מוחיים זעירים.
כן, מה שנקרא לקונרים. כן.
וזה לא, אתה אומר שזה לא קשור?
זה לא קשור, אני... וזה אומר שאת עברת גיל 70.
כן. כדאי לקחת אספרין?
תראי, אני, זה הרופא משפחה יגיד לך. אם היו אירועים, יש לך לחץ דם גבוה, סכרת?
יש לי לחץ דם קצת גבוה, כן. ובסוכר אני גבולית.
זה יכול להיות שאם יש לך לחץ דם גבוה וקצת סוכר, ויש לך אירועים לקונרים ב-MRI, אז אולי כדאי לקחת אספירין, אבל זה כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה.
הבנתי. עכשיו עוד שאלה, אם אפשר.
בבקשה. בבקשה, אני איתך.
בקשר לחיסונים.
כן.
יש לי הרפס שפתיים לעתים רחוקות, קיבלתי חיסון לשפעת, לקורונה, לדלקת ריאות בשנה וחצי האחרונות. האם אפשר לקחת חיסון לשלווקת חוגרת?
לא אפשר, רצוי.
רצוי. למרות שלקחתי את כל
הפיסונים. לא, זה לא שייך, זה מחלה אחרת, והרפס בשפתיים זה לא הרפס זוסטר, אז זה משהו אחר, אבל רצוי לקחת. אני מציע לכל אדם אחרי גיל 60 לקבל חיסון להרפס זוסטר.
תודה, תודה רבה לך.
אוקיי. אוקיי, מי המאזין האחרון שלנו? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי תמר.
כן, תמר.
47.
כן, תמר.
ואני פונה אליך, מכיוון שלפני חודש וחצי, התחילו לי כאבים מאוד מאוד חזקים בצוואר, שדומים לפריצת דיסק. לאחר שעות ארוכות שעבדתי על המחשב, אני מעטבת גרפית.
כן.
וממש כאבים שקשה לי מאוד להחזיק את הראש. התחלתי את כל הבירורים, הגעתי אפילו לרמה שעשיתי CT ו-MRI, כן. ואין תוצאות. אז חשבתי אולי תוכל לתת לי כיוון.
מה זאת אומרת אין תוצאות?
כאילו תקין.
הכל תקין. אוקיי, כן. אז זה משהו שרירי.
שרירי, כי איפה שהרופא תמיד לוחץ לי על הצוואר, הוא אומר לי שזה מרגיש לו כמו פריצת דיסק, זה לא, מקרין לי לראש.
קשה להרגיש פריצת דיסק דרך, פריצת דיסק אפשר לראות ב-CT או ב-MRI, אי אפשר כן. להרגיש כמו פריצת דיסק.
במידה וב-MRI אין תוצאות, אז זה אומר שזה בטוח לא פריצת דיסק?
זה בטוח לא פריצת דיסק, כי פריצת דיסק ב-MRI רואים חד משמעית. מה שכן, יכול להיות שזה קיבוץ שרירים, ויכול להיות שזה נודולוס של שריר. ואז אפשר עם טיפול מקומי, עם זריקה מקומית, עם אפילו עם בוטוקס מקומי בכמות קטנה, לשחרר את זה.
עכשיו, זה יכול להיות שזה 45 ימים כבר, כן. וזה לא משתחרר?
פיזיותרפיה, אוסטאופתיה, דיקור, תעשי את הטיפולים האלה, אוסטאופתיה ודיקור.
האם זה גם יכול להיות משהו שקשור לפרקים? כי יש לי גם דלקת במפרק הירך מזה 3 שנים.
לא, תראי, תיאורטית זה יכול להיות קשור לפרקים, אבל אם היה איזה משהו, סליחה, משהו בפרקים, היו רואים את זה ב-CT או ב-MRI.
אז גם כן היו רואים את זה ב-CT ו-MRI?
בוודאי, היו רואים שינויים ניווניים במפרקים. אבל תראי, בגיל 47 יש כבר שינויים במפרקים. אבל זה לא פריצת דיסק, כי אין פריצת דיסק, היו רואים. אז מה שצריך
לעשות... בדלקת לעשות... מפרקים רואים ב-MRI, זאת אומרת שזה כן, גם לא זה.
כן, רואים ב-CT יותר טוב אפילו.
אפילו ב-CT, עשו לי גם CT ולא ראו.
כן, אז מה שצריך לעשות זה פיזיותרפיה, בעדינות. מה שצריך לעשות זה טיפול בשיאצו או בדיקור, אבל טיפול עדין. כלומר, אם עושים פיזיותרפיה שלא יכאב, טיפול משחרר, לא טיפול מכאיב, כי אנשים עם שינויים בעמוד השדרה, אם עושים להם טיפולים חזקים מדי, זה יכול לגרום לפרובוקציה של כאב. אוסטאופתיה, שזה טיפול עדין, לא כירופרקטיקה, שהוא טיפול טיפה יותר אגרסיבי.
הבנתי, ובעצם זה שינוי בעמוד שדרה, אתה חושב?
כן, שינויים בשרירים.
בשרירים.
כן.
אוקיי, נתת לי כיוון, מאוד מאוד מודה לך.
אוקיי.
תודה, ויום נעים.
בבקשה.
נהי טוב.
טוב, רבותיי. זהו, מה שאני רוצה להגיד לכם הוא שאנחנו סיימנו את התוכנית, אבל לא נסיים לפני שאני אגיד לכם עוד כמה מילים. אנחנו נמצאים במצב של קורונה שמתעוררת, מתעוררת באזורים שונים. כמעט 1,800,000 איש עדיין לא חוסנו מהמבוגרים. ילדים לא מחוסנים, הם יכולים להיות נשאים ולהדביק את המבוגרים. כדאי לקבל חיסון. אני, אם הייתם שואלים אותי לפני שבועיים או שלושה, אם לחסן את הילדים, הייתי אומר בואו נחכה. אם אני מדבר על גיל 12 עד 16, הייתי אומר בואו נחכה. אבל מאחר והמוטציה ההודית, הדלטה הגיעה לארץ, והיא הכי שכיחה בארץ, ולפחות 50% מהחולים בקורונה היום הם חולים במוטציה ההודית, אז אני מציע, משנה את מה שהייתי חושב לפני שבועיים לאור הנתונים החדשים, ומציע לכל ההורים לחסן את הילדים שלהם בין גיל 12 ל-16. אני יודע שישנם אנשים שמפחדים מאותה דלקת שריר הלב שישנה אצל חלק קטן נדיר מהילדים בארצות הברית וגם בארץ. זאת מחלה שאפשר לטפל בה ואפשר לרפא אותה, והשכיחות שלה היא קטנה, נדירה, והסיבוך משפעת, סליחה, הסיבוך מקורונה ובעיקר מפוסט קורונה גדול יותר מהסיבוך והסיכון מהחיסון. ילדים שחולים בקורונה אפילו בצורה קלה סובלים לפעמים מפוסט קורונה. כאבי ראש, כאבי שרירים, הפרעות קשב בריכוז, עייפות, לאות, תשישות. אז תנו חיסון לילדים, חסנו את עצמכם. אנשים מבוגרים שעדיין לא התחסנו, עוד לא מאוחר, חסנו את עצמכם. קורונה היא מחלה שהשתלטנו עליה. מי שלא חייב לנסוע לחוץ לארץ, שלא ייסע. אני חוזר, מי שלא חייב, שלא ייסע. גם אנשים מחוסנים יכולים לחלות בקורונה. ואף אחד לא מבטיח לאדם מחוסן שחולה שהוא יקבל את זה בצורה קלה, למרות שהסיכוי לקבל את זה בצורה קשה הוא קטן. אבל סטטיסטיקה היא סטטיסטיקה. ואחד מכל האנשים האלה, אם הוא יהיה חולה קשה, אז הוא יסבול והוא יהיה חולה קשה. זהו רבותיי, תודה, תודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, תודה למאירה פרץ המפיקה, תודה לאיל טלמן שאחראית על הדיגיטל, תודה לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103 FM, ותודה לסער בן חמו שאחראי על השידור ב-104.5. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת שלום, להתראות, ורק טוב שיהיה לכם. ביי.